תחילת פירושו לתורה. אומר דברים מורכבים ועמוקים. נאמר כך, אני מצדד את דברי רש"י שהם מפורסמים, קודם כל בקצרה, אחרי זה אנחנו נחזור ונראה שהדברים בכלל פשוטים. אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכן, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בה ישראל. ומה טעם פתחנו בראשית? משום כוח מעשה יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. שאם יאמרו אומות העולם, ליסטים אתם שכיבשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא. הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. דברים של רש"י בכלל מחוסרי הבנה לכאורה. וראשית כל, הייתי רוצה לדון בשאלה, מניין לרש"י מאיפה התורה הייתה צריכה להתחיל? כן, כלומר, אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא. כן, מעניין. אנחנו לא יכולים לכאורה להגיד לקדוש ברוך הוא מאיפה הוא צריך להתחיל את התורה שלו. הקדוש ברוך הוא זה שאומר לנו מה שיש לו לומר לנו. הרי בתורתו יש לו הרבה דברים לספר לנו. אנחנו לא נקבע לו מראש מאיפה הוא היה צריך להתחיל. ורש"י כן שואל דבר מאוד לא מובן. מי אמר לך רש"י שצריך להתחיל את התורה מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה הראשונה שנצטוו בה ישראל? מדוע? על יסוד איזו הנחה? דבר שני, אני באמת לא מבין את רש"י, כי לכאורה מעשה בראשית זה סיפור מעניין מאוד. אם היינו שואלים למשל פילוסוף יווני שקרא את התורה, מהו החלק בתורה שמצא חן בעיניו יותר מכל התורה כולה? אז הוא בוודאי היה עונה לנו שהחלק המעניין ביותר בתורת משה זה דווקא פרשת בראשית, שהיא עוסקת בבריאת העולם. שמה תאמרו לנו, מה יכבד לנו מדברי הפילוסוף? אלו גם הרמב"ן שואל כך. הרמב"ן בפירושו לתורה אומר בהתחלה שהוא איננו מבין את הקושיה של רבי יצחק. אומר בעלו, בריאת העולם היא מיסודות האמונה. אז ברור הדבר שצריך היה להתחיל בבריאת העולם. שהרי מי שאינו מאמין בבריאת העולם, הרי הוא מהכופרים. אז ברור שהתורה צריכה להודיע לנו את יסודות האמונה. אז מה התמיהה הזאת של רבי יצחק מפני מה פתח בבראשית? ברור מפני מה פתח בבראשית. כי צריך לדעת שהעולם נברא. כך שואל הרמב"ן על דברי רש"י. עוד יותר, עשה הרמב"ם. הרמב"ם בהקדמתו לספר מורה נבוכים שואל בדיוק את אותה שאלה ששואל רבי יצחק. יותר נכון, עונה על השאלה של רבי יצחק, אבל מתוך התשובה שלו אנחנו מבינים שגם הייתה אותה שאלה. מסביר הרמב"ם שתכלית התורה כולה ותכלית האדם בכלל לדעת את השם, ואי אפשר לדעת את השם בלי להתבונן בעולמו, וההתבוננות בעולמו צריכה להיות דווקא על חוכמת הראשית, כלומר ראשית ההוויה, ומתוך כך אתה יכול לדעת את השם. ולכן פתחה התורה מעשה בראשית, כדי שמתוך מעשה בראשית תגיע למעשה מרכבה, ומתוך מעשה מרכבה תדע את הקדוש ברוך הוא. אם כן, הרמב"ם אומר דבר שההיגיון לכאורה מחייב אותו. אתה רוצה לדעת את השם, אתה צריך בשביל זה ללמוד מעשה בראשית. אם כן, לא מובנים לנו דברי רש"י, יותר נכון דברי רבי יצחק המובן בראשי, ממה טעם פתח בראשי? מה טעם? פשוט. צריך להתחיל בראשי, כי בלי מעשה בראשי אתה לא תדע את השם, אתה גם לא תדע שהעולם נברא. וחוץ מזה, מי אמר לו לרש"י שהוא יכול להגיד לקדוש ברוך הוא מאיפה הוא היה צריך להתחיל את תורתו כדי להצדיק את דבר השם? כל השאלות האלה, אני מקווה שהשאלה ברורה. השאלות האלה נעלמות ברגע שאנחנו שמים לב שרשי הוא יהודי. כי באמת צריך להבין למי נועדה התורה. אפשר לומר שהתורה זאת אמת אבסולוטית נצחית. ואז היא נועדת לכל מי שמבין אותה. מי שמבין את התורה, זה בשבילו נכתב. מי שלא מבין, לא בשבילו זה נכתב. כך היה אפשר לומר. ואז היינו עושים את התורה לאיזה מין חוכמה, עליונה, אלוהית, אבל חוכמה, שכדי להשיג אותה צריך להתרומם אל הגובה שלה. זאת הייתה התפיסה האפשרית האחת. אבל התורה איננה חוכמה. התורה היא חכמה. אבל התורה איננה חוכמה, זה לא המהות שלה. זה כמו שנאמר, תפוז זה כתום. אבל לא שהצבע הכתום זה התפוז. יש משהו אחר. אז אף על פי שהתורה חכמה, מהות התורה איננה החוכמה. התורה היא דבר השם. דבר השם. זאת ההגדרה הקדומה העתיקה של התורה. מה זה אומר דבר השם? אחד הדברים שזה אומר, זה שהתורה היא דיבור. זה פנייה בצורה של דיבור אל מישהו. מישהו פונה אל מישהו. הפסוק המסכם את זה בצורה היותר תמציתית, זה אותו כתוב המפורסם, קצת נדיר בתורה, וידבר השם אל משה לאמור. כלומר, מישהו דיבר עם מישהו, כדי להגיד לו, להגיד למישהו אחר משהו. כן, וידבר השם אל משה לאמור. פחות מזה, אנחנו כבר בתחום האפיקורסות. התורה בתור איזה מין השראה פנימית או דברים כאלה. התורה זה מישהו שמדבר אל מישהו. אם כך, יש חשיבות למי שהדיבור נמסר לו. כלומר, למי הקדוש ברוך הוא מוסר את התורה הזאת? בוודאי כשמישהו מדבר, יש הנחת יסוד, שיש מישהו ששומע. ועל יסוד האישיות של השומע נאמרו הדברים. כך שאם אני רוצה לנתח את דיבורו של מישהו, אחד המרכיבים ההכרחיים כדי להבין למה הוא מתכוון, זה לדעת למי הוא יפנה את הדברים. זה ברור שלפי מקבל הדיבור, משתנה התוכן, משתנה המשמעות של הדיבור. כן. אתה צודק, בראשית, זה בחוכמה ברא אלוהים את השמים ואת הארץ. כן, ככה אחד התרגומים אומר. אבל מי אומר לך שבחוכמה ברא אלוהים את השמים ואת הארץ? התורה אומרת לך את זה. ומהי התורה? כי דבר השם אל האדם. ואז צריך לברר לאיזה אדם זה נאמר. זאת אומרת, שיש איזושהי טעות שמצויה אצל הריקים, כלומר האקדמיים, שהם אומרים שהתורה יש לה משמעות אובייקטיבית, הניתנת למחקר מחוץ להקשר האנושי שבתוכו התורה מופיעה. כלומר, יש ספר שמשום מה הגיע אלינו דרך העם היהודי, אבל כדי להבין את מה שהוא מתכוון לומר, צריך לעסוק במחקר חיצוני ליהדות. כאילו שהדברים שנאמרו בספר הזה אינם מופנים אל היהודים. אבל לא כך הוא האמת. האמת היא שהתורה היא דבר השם אל זהות אנושית נתונה, והכוונה לעם ישראל. ולפי זה, כדי להבין מהי כוונת התורה, צריך קודם כל להבין מהי התגובה הספונטנית הנורמלית של יהודי רגיל? של יהודי נורמלי. כלומר, אם אתה באמת יהודי, מהו עולם התגובות הספונטניות שלך? ועל פי זה גם יובן מה התורה רצתה ממך. כן, כפי שפעם היה אומר הרב יהודה אשכנזי, התורה אומרת איך יהודי צריך להתנהג. אבל התורה לא אומרת לנו מה זה יהודי. זה הנחת יסוד לפני הקריאה בה. אז מה זה יהודי? רש"י אומר לך מה זה יהודי. יהודי זה אחד שכאשר הוא קורא בתורה בראשית ברא אלוהים, שואל את השאלה של רבי יצחק. כלומר, זה לגיטימי שרשי יגיד מה הוא היה מצפה מהתורה לומר לו. כי רשי, רבי יצחק, הם יהודים, ורבי יצחק, הוא אומר לך, כשאני בא לשמוע את דבר השם, למה אני מצפה? והתשובה היא, אני מצפה להדרכה מעשית. לא היה צריך להתחיל את התורה, אלא מהחודש הזה לתת. כי, כלומר, ידיעות מטאפיזיות, למשל, אם העולם נברא או לא נברא, אם יש אל אחד או שניים, או אל, כן? כל מיני שאלות כאלה, מטאפיזיות, שהפילוסופיה עוסקת בהן. בנפש היהודית, כל השאלות האלה אין להן שום חשיבות. אם אין להן, השלכה מעשית. במילים אחרות, אפילו אפשר לומר, מה יכתב לי שיש אלוהים, אם הוא לא מתערב במה שקורה? כלומר, השאלה אם יש אלוהים או לא, למשל, היא שאלה רלוונטית במידה והיא משנה משהו בחיים שלנו. אם השאלה הזאת איננה מעלה ואיננה מורידה בעולמנו, היא מבחינתנו שאלה לא רלוונטית. וזה בדיוק ההפך מן המקובל בפילוסופיה האריסטוטלית. שבפילוסופיה האריסטוטלית, ככל ששאלה היא יותר מופשטת ויותר חסרת השלכות, כך היא יותר עמוקה ויותר מעניינת. אז אנחנו רואים שהיהודי, כשהוא קורא בתורה, הוא קורא את זה אחרת. הוא שואל את עצמו, מהי ההשלכה המעשית של מה שכתוב כאן, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, בשביל מה זה כתוב? מה זה בא ללמד אותי? ומכיוון שעל פניו אין פה כל תוכן מעשי, ממילא השאלה היא שהיה צריך להתחיל את התורה מהחודש הזה לכם, שהיא המצווה הראשונה שאומרת מה לעשות. עד כאן זה מובן. זה אומר, אם כן, שהתורה משתנה, התוכן של התורה משתנה לפי הקורא. היה אפשר גם שמישהו אחר שאיננו יהודי יקרא בתורה. כשגוי רומאי קורא בתורה, זה הופך מהר מאוד להיות נצרות קתולית. כשגוי מוסלמי קורא בתורה, איזה ערבי קורא בתורה, זה הופך להיות אסלאם. כשגוי אנגלוסקסי קורא בתורה, זה מהר מאוד הופך להיות נצרות פרוטסטנטית. ואם הוא סלאבי, רוסי, זה הופך להיות נצרות אורתודוקסית פרבוסלאבית. זאת אומרת, בסופו של דבר, ואם זה יהודי שקורא בתורה, אז יש סיכוי שזה יהיה כוונת התורה. תלוי אם היהודי הזה יודע ללמוד. מה הקשר בין זה שהוא יהודי לבין זה שהוא קורא את התורה נכון? כי התורה ניתנה על דעת זה שיהודים יקראו בה. זה הטבע היהודי. אני לא יודע למה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. ברא אותנו עם נטייה לחיפוש ההשלכה המעשית. יש ביטוי מאוד יפה שחוזר בגמרא כל הזמן, למאי נפקא מינה. כלומר, אתה עושה איזה חקירה, האם זה כך או האם זה כך. בוא נבדוק אם זה בכלל ממשי, החלוקה שאתה עושה. כן? אומרים, למאי נפקא מינה. השאלה הזאת כל כך הרגיזה לפעמים בישיבות, שהמציאו איזה חידוש. אמרו, נפקא מינה לכיבושי אישה. מה זאת אומרת? אדם מתלבט באיזושהי חקירה מופשטת. האם זה א' או זה ב'? שואלים אותו, למה היא נפקא מינה? נפקא מינה לזה שאם אדם יקדש אישה על מנת זה שהצד האחד של החקירה הוא הנכון, הוא מקודשת. ואם לא, היא איננה מקודשת. כן? ואני כופר בזה שבכלל תהיה נפקא מינה כזאת. כי מכל מה שמצאת, זה נפקא מינה לזה שאחד הצדדים יהיה נכון, ולא מצאת נפקא מינה למעשה, סימן שהחילוק הזה בכלל איננו חילוק אמיתי. אם כן, נפקא מינה זה כיבושי אישה, מה שאמרנו. כן, טוב. יקד, רשי צודק, צריך לשאול לשם מה פתח בבראשית. האמת היא שזה לא כל כך פשוט, כי מה שרשי אומר זה שצריך להתחיל מהחודש הזה לכם. אבל איך מתחיל החודש הזה לכם? מי זה לכם? בני ישראל. אז היה צריך להתחיל לפחות מהפסוק שלפני זה, דברו לכל עדת בני ישראל למור החודש הזה לכם. ואז מי זה דברו? זה משה ואהרון. אז צריך לפחות להתאים מאוד פסוק לפניכם. וידבר השם אל משה ולאהרון בארץ מצרים למור, החודש הזה לכם חודש חודשים. אבל צריך לדעת מי הם משה ואהרון, מה הם עושים בארץ מצרים. אז ברור שאני צריך להפריד מהסיפור של הירידה של אבותינו למצרים, אבל כדי להבין בכלל מה הם עושים במצרים, איך הם ירדו לשם, אני צריך להפריד מהסיפור של אברהם יצחק ויעקב. וזה ברור שאי אפשר להבין את הסיפור של אברהם יצחק ויעקב בלי הרקע של דור הפלגה, ודור הפלגה בלי דור המבול, אי אפשר להבין כלום. אז מה הוא רוצה רבי יצחק? הוא בעצם רוצה שלא תתחיל מבראשית, אבל שתתחיל מתולדות האנושות, זה הוא כן רוצה. זה הכוונה. בוודאי, מהחודש הזה לכם ראש חודשים. אבל יש סיפור מקדים. מה שאם כן הסיפור של מעשה בראשית, שהוא סיפור מנותק מזה. כן, שאינו בזמן, אינו בהיסטוריה. ובעצם הרמב"ן הסביר, הרמב"ן הרי הקשה על רש"י, מדוע רבי יצחק חושב שזה לא חשוב לדעת בריאת העולם. אז רבי יצחק עוד הרמב"ן עונה תשובה פשוטה. כי ממילא, גם אחרי שזה כתוב, לא מבינים כלום. כן, מי מבין את מעשה בראשית? מעשה בראשית זה דבר כל כך עמוק, שהוא נדרש רק בחוגים סגורים. אין דורשים במעשה בראשית ברבים, אסור. אז ממילא, גם אם תכתוב את זה בתורה, זה לא יעזור. היה עדיף להשאיר את הידיעות האלה בחוגים סגורים בתור תורה שבעל פה, וכדי להודיע שהעולם נברא, היה די בפסוק אחד. למשל, כי ששת ימים עשה השם את השמים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. שכתוב בעשרת הדיברות, ובזה היינו גומרים את כל הצורך להודיע שהעולם נברא. כי ממילא כל השאר זה דברים שהם סדרי תורה, ואי אפשר להבין אותם, ובוודאי לא לכתוב אותם בספר לכולם. טוב, אז לפחות הבנו כבר את הלגיטימיות של דברי רש"י. אגב, רש"י בעצם הסביר את עצמו כבר בפירוש שלו לפסוק א'. רש"י אומר כך, בראשית ברא, אומר רש"י, אין המקרא הזה אומר אלא דורשני. כמו שדרשו חז"ל, בשביל ישראל שנקראו ראשית, ובשביל התורה שנקראת ראשית. כן? כלומר, אין המקרא הזה אומר אלא דורשני. יש איזה קושיה בפסוק, רש"י מסביר בהמשך מה הקושיה, שהמילה בראשית היא תמיד מילה נסמכת, ולא כתוב בתורה בראשית מה. לכן, המילה ראשית פה איננה יכולה להיות במובן הרגיל של התחלה, אלא מוכרחים להגיד שהיא רמז למשהו אחר. לכן אומר רש"י, אין המקרא הזה אומר אלא דורשני. בשביל התורה שנקראת ראשית דרכו, ובשביל ישראל שנקראו ראשית תבואתו. אז צריך להבין מה רש"י רוצה לומר בזה. אחד הפירושים ששמעתי ידי דברי רש"י, בשם הרב רוטנברג זכרונו לברכה, שהיה בית דין בפריז, אמר כך, לא צריך הניקוד, איך שניקדנו את דברי רש"י, פיסקנו את דברי רש"י, זה לא פיסוק נכון. איך פיסקנו? אמרנו, אין המקרא הזה אומר אלא דורשני, נקודה. כמו שדרשו חז"ל, נקודה. בשביל התורה שנקראת ראשית, פסיק, ובשביל ישראל שנקראו ראשית, נקודה. צריך לקרוא את זה אחר. אין המקרא הזה אומר אלא דורשני כמו שדרשו חז"ל, נקודה. כלומר, אתה רוצה להבין את התורה, אתה צריך לקרוא אותה לפי חז"ל. דווקא לפי הסובייקטיביות הנפשית של חז"ל, אתה צריך לקרוא בתורה. אין המקרא הזה, המקרא זה כל התורה כולה, לא הפסוק הזה. יש ביטוי בגמרא, חזרנו על כל המקרא, ו... כן? זאת אומרת, מקרא זה התורה. אז אין המקרא הזה, התורה כולה, אומר, אלא דורשני כמו שדרשו חז"ל. ולמה זה נכון? כי התורה שנקראת ראשית היא בשביל ישראל שנקראו ראשית. זאת אומרת, מכיוון שהתורה ניתנה בשביל ישראל, צריך לקרוא אותה לפי הסובייקטיביות של חכמי ישראל. ברור? אז אם כן, רש"י כבר הצדיק את עצמו בזה שהוא שואל למה התורה התחילה בראשית ולא בחודש הזה. עכשיו, בואו נעבור עכשיו לתשובה של רש"י. התשובה של רש"י מביכה מאוד. רש"י מביא פסוק מספר תהילים קי"ד. משום כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. מה בפסוק הזה מצוין בשם נחלת גויים? נו, יכול להיות? ארץ ישראל, נכון? אז ארץ ישראל מכונה בפסוק נחלת גויים. מסקנה של מי? של הגויים. יפה. זאת אומרת, הפסוק שמביא רש"י בתחילת ההצדקה שלו, בתחילת הפירוש, הפסוק אומר במפורש שארץ ישראל איננה של עם ישראל. כתוב נחלת גויים. זה גול עצמי. מה קרה לרש"י? שהביא פסוק כל כך מסובך, מבחינתנו, כל כך בעייתי, כדי להצדיק את זכותנו על ארץ ישראל. נחלת גויים. מה קרה? טוב, נשאיר את זה פתוח בשלב הזה. שאם יאמרו אומות העולם, אגב, פה יש, לפני שנמשיך ברש"י, יש מקום להתבוננות. כשאנחנו באים להסביר את זכותנו על הארץ, מדוע צריך להתחיל מבראשית? תגיד, יש לי זכות היסטורית. זה גם טוב, לא? זכות היסטורית. אז מה יגידו לך? לא, יש עוד מישהו שאומר שיש לו זכות היסטורית. אז תגיד, כן, אבל אני צריך ביטחון, שלא יהרגו אותי. אז מישהו אומר, תשמע, היום יש כלים בליסטיים. כן, אבל יש לי צורך במרחב אסטרטגי כלכלי. תשמע, היום יש הייטק, אתה יכול לעשות כסף מהמרתף שלך. אז כל הטיעונים הולכים ונשברים אחד אחרי השני. לכן, אינך יכול לדבר בעם ישראל, בכל פנים, על ערכים בסיסיים בלי לחזור אל הראשית. זה כנראה חלק מהתכונה הלאומית שלנו, שמכיוון שישראל נועדו כדי להוות עדות לבריאת העולם, לכן כל המרכיבים של הזהות שלהם, כולל זכותם על ארצם, צריכים להתקשר לנקודת הראשית של הבריאה. זה כנראה איזה מין גורל כזה. שזה לא יעזור. כל פעם שתנסה לבסס את זכותך על הארץ, או על כל דבר, על יסודות הלקוחים מן הטבע, תמיד אתה תזמין לעומתך מישהו שיבוא לטיעון נגדי. שגם לא זה שייך וכדומה. אז אם כך צריך לעזור, להבין מה רש"י רוצה לומר, בראשית. שאם יאמרו אומות העולם, ליסטים אתם שכיבשתם ארצות שבעה גויים. אז נאמר להם כך וכך. שוב עוד הערה נוספת. איפה כתוב בפסוק ארץ ישראל? הרי כל זה זה פירוש לבראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אם כן, לפי דעת רש"י, הפסוק הזה מדבר על ארץ ישראל. איפה מוזכרת ארץ ישראל בפסוק? הוא אומר, למה כתוב בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ? כדי שאם יהיו טענות על ארץ ישראל, נדע מה להשיב. אז אני מבין, אם כן, בתוך דברי רש"י, שהפסוק מדבר על ארץ ישראל. אז תגיד שהוא נתן את ארץ ישראל. לא, כי הראשיים יאמרו אומות העולם. אלא פשוט מאוד, רש"י הבין את זה, שבמילה הארץ זה ארץ ישראל. והראיה שבגן ילדים אחד, כשהילד למד, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, הוא מיד שאל ומתי ברא חוץ לארץ. זאת אומרת שבעברית הספונטנית של היהודי, הארץ זה ארץ ישראל. והראיה, בתנ"ך, כל הארצות כולם נקראות ארץ משם לבד, ארץ מצרים, ארץ בבל, ארץ ארם. הארץ זה ארץ ישראל. אם כן, הפסוק בוודאי דיבר על ארץ ישראל. אבל זה נכון שמצד הפשט הפשוט, כשאומרים בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, מתכוונים לכל כדור הארץ כולו. אבל זה פשוט. משום שבזמן בזמן שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, כל כדור הארץ היה ארץ ישראל. אבל בזמן שנכתבה התורה, בימי משה, כבר רק ארץ ישראל נשארה ארץ. וזה מפורש, אם תסתכלו בספר התורה, למה מתכוונים המילים כל הארץ? עד דור הפלגה, כל הארץ פירושו כל העולם כולו. מדור הפלגה ואילך, הביטוי כל הארץ מכוון לארץ ישראל בלבד. למשל, משה רבנו עומד בהר נבו, ויראהו השם את כל הארץ, את הגלעד, עדן, ואת ארץ אפרים ומנשה. מה זה? אמרת שהראית לו את כל הארץ. משמע שהביטוי כל הארץ הלך והצטמק. בעוד שבימי קדם כל העולם כולו היה בתכונה הזאת של השגחה אלוהית ישירה, זה הלך והצטמק יחד עם הסיפור של דור הפלגה, עם ההצטמצמות של נפש האדם, וממילא גם הצטמצמות הארצות, עד שרק ארץ ישראל נשארה ארץ. חז"ל אמרו על זה, רק בארץ ישראל לא ירד המבול. כן, כמו שנאמר בספר יחזקאל, ארץ לא מטוהרה ולא גושמה ביום זעם, שלא ירד הגשם של המבול על ארץ ישראל. מה זה ארץ לא מטוהרה? כשמטהרים מקום, כן, כל חייל יודע, לטהר עמדה, כעונה לחסל, לבטל את החיים שיש שם. אז ארץ ישראל היא הארץ היחידה שנשארה בחיים. כל שאר הארצות הן היום טריטוריות. זה כבר לא הארץ. זה כבר לא בעל רצון. ארץ, נשון, רצון. כן? אני ארוץ. איך אומרים את זה? ארץ. כן? אני ארוץ. וזה מה שמביע הרצון. רק ארץ ישראל נשארה עם התכונה הזאת. אם כן, רש"י צודק. כל הארץ זה, חוץ, זה ארץ ישראל. אגב, אז מתי ברא חוץ לארץ? כתוב מפורש בפסוק. בראשית ברא אלוהים את השמיים. אז השמיים זה חוץ לארץ. כל מי שנוסע לחוץ לארץ יודע. נכון? אבל זה מתחבר לדבריו של הגאון מבילנה. הגאון מבילנה אומר שהנשמה של, ישראל, של אומות העולם, הנשמה של הגויים, שורשה בשמיים. אבל הנשמה של עם ישראל שורשה בארץ. כי אומות העולם, כשהם רוצים להכיר את האלוהות, הם זקוקים לשמימיות יתרה. כן? איך גוי נהיה דבק בשם? הוא נהיה מוכן. הוא נהיה שמימי. ואילו בארץ ישראל ישנה תכונה מיוחדת של המקום, שאפשר לדעת את השם דרך הארץ. צריך רגישות מיוחדת לדבר הזה, אבל רבים הם בני האדם המרגישים שדרך המפגש עם הארץ הם פוגשים את מי שאמר והיה העולם. כמו שאמר רבי אברהם אבן עזרא, אשתחווה אפיים ארצה, כי אין למטה ממנה, את נפל לפני עליון, גבוה על כל גבוהים. מה התכוון רבי אברהם בן עזרא לומר בזה? כאשר אני מתנפל ארצה, אני משתחווה לפני גבוה על כל גבוהים. הוא נמצא דווקא למטה מן הארץ. וכן, זאת, וגם אברהם אבינו אמר את זה בעצם. אברהם אבינו בפרשת חיי שרה, כאשר הוא שולח את אליעזר עבדו להביא שידוך לבנו יצחק, אז הוא אומר, תשמע, לך תביא אישה מארץ מולדתי. אומר לו העבד, לא, ושם אברהם אומר, שימנה ידך תחת ירחי ואשביעך בשם, אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב לקירו. אז אברהם אומר, אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. באיזה מקום מתאר אברהם את עצמו? כיושב בארץ הכנען. אחר כך שואל אותו העבד, ואם האישה לא תרצה לבוא, אז השב השיב את דינך אל הארץ אשר יצאת משם? אומר אברהם, בשום פנים באופן, אשר אלוהי השמיים, אשר לקחה אני מארץ, מבית אבי ומארץ מולדתי וכו' וכו'. ואז אברהם לא מזכיר יותר אלוהי הארץ. משום שהוא מדבר על עצמו כיושב באור כסדין. השם אלוהי השמיים אשר לקח אני מבית אבי. אז הוא רק אלוהי השמיים. כי שמה אין ארץ. בארץ ישראל יש ארץ. לכן דיברתי על אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. עכשיו שהבנו איך רש"י קרא את המילים של הפסוק הראשון, בואו נמשיך בדברי רש"י. שאם יאמרו אומות העולם, מה יאמרו? אימפריה ליסטים אתן שכיבשתם ארצות שבעה גויים. זה לא כתוב ככה ברש"י. כן, רש"י לא השתמש במילה אימפריאליסטים, אלא במקום זה אמר את המילה ליסטים, מכמה סיבות. א', כי זאת מילה ארוכה מדי. שתיים, כי זאת מילה שרש"י לא הכיר. כן? זו עוד לא הייתה קיימת. לכן רש"י השתמש במילה מקובלת לזה ואמר, ליסטים. שאם יאמרו אומות העולם, ליסטים אתם שכיבשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם. זה בכלל לא מובן. מי זה הגויים האלה שבגללם התורה פתחה בבראשית? יש לנו שתי אפשרויות. או שזה גויים שמאמינים בתורה, או שזה גויים שלא מאמינים בתורה. אז בואו נלך לפי האפשרות השנייה. גויים שלא מאמינים בתורה. אז מה אכפת להם שכתוב בתורה שהארץ היא שלנו? לא הרווחנו כלום. אלא מה נאמר? שאלה גויים שמאמינים בתורה, אז הם לא צריכים את בראשית. כל שני פסוקים בתורה, בכל מקום, כתוב שהארץ הזאת היא שלנו. אז מה הצורך בכלל לכתוב להם את הדברים האלה? אלא מה? נאמר שזה לא נועד כתשובה לגויים, אלא כתשובה לעצמנו, כפי שהדרשנים אומרים. הדרשנים הרבה פעמים אומרים, הגויים לא יודעים לקרוא את רש"י, אז רש"י כתב את זה בשבילנו, שאנחנו נדע להשיב לעצמנו תשובה. אבל זה גם לא נכון, הפירוש הזה. אם כי מצד הדרשנות הוא נכון, אבל מצד פשט רש"י לא. כי רש"י לא אומר שאם יאמרו אומות העולם כך וכך נאמר לעצמנו. רש"י מוסיף, הם אומרים להם, ישראל אומרים לגויים. לא כתוב שאנחנו נענה לעצמנו. אז משמע שבאמת זה נכתב עבור הגויים, לא עבור ישראל. זה קשור בכלל לשאלה כללית, בשביל מי נכתבה התורה שבכתב? זאת שאלה גדולה. הגאון מווילנה אומר שהתורה שבכתב היא בשביל הגויים, והתורה שבעל פה בשביל ישראל. אז אפשר להבין, כן, הם אומרים להם, זה לאומות העולם. מה הם אומרים להם? אגב, אבל באמת עוד לא מובן. זה גויים שמאמינים בתורה או שלא מאמינים בתורה? מוכרחים לומר, בתורה, קוראים להם נוצרים. ומה הטענה של הנוצרים? הם לא טוענים, גזלנים אתם, שהארץ הזאת אינה שלכם. הם טוענים, ליסטים אתם. ליסטים, הכוונה שודדים. כלומר, זאת התנהגות אלימה בלתי ראויה. ליסטים אתם שכיבשתם. זאת אומרת, הארץ הזאת אומנם שלכם, הקדוש ברוך הוא הבטיח לכם אותה. זה אנחנו מסכימים, אומרים הנוצרים. אבל אין לכם זכות לקחת אותה על ידי כיבוש. כי הכיבוש זאת התערבות בנעשה. וצריך לחכות עד שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו יגיש לכם את המדינה על מגש הכסף. אסור לכם לעשות מעשה על מנת לכובשה. ליסטים אתם שכיבשתם. וזה מתחבר בצורה בסיסית מאוד ליסודות התיאולוגיה הנוצרית. בתיאולוגיה הנוצרית ישנה הנחה כזאת, שאין זכות לשום אדם לפני הבורא. כי כל אדם, לפי התיאולוגיה הנוצרית, הוא חוטא מלידה, מטבע בריאתו. ולכן כל מה שהוא יכול לקבל מאת השם, הוא יכול לקבל אותו בתור חנינה, בתור מתנת חינם, לא בתור דבר שהוא זכאי לו. ולכן אומרים הגויים הנוצרים, נכון, זה שלכם, אבל הסכים אתם שכיבשתם. בספרה חיי כתבה גולדה מאיר את הסיפור הבא. היא ביקרה אצל האפיפיור פאולוס השישי של רשעים ירקב ברומא. ואז היא מספרת, זה היה לפני שהיו קשרים מדיניים בין ישראל לבין הוותיקה. ואז היא מספרת בתמימות רבה מה שאמר לה האפיפיור. אמר לה, זו הפעם הראשונה שהאפיפיור דיבר עם ראש ממשלה, אז היא לא הייתה ראש ממשלה, אבל ממשלה, אישיות ישראלית רמת דרג. אמר לה האפיפיור, אני מזועזע, אגב, אני קצת חושב שהיא הכניסה את הסגנון שלה לפי, אני מזועזע מן האלימות שהפעילו היהודים בארץ הקודש. מה הוא אמר? הוא אמר בעצם את הטענה של אומות העולם ברש"י. ליסטים אתם שכיבשתם. ואז היא ענתה לו, וגם זאת ההוכחה, גם התשובה שלה מוכיחה שהיא הייתה יהודיה. היא אמרה, אבל זה שלנו. פירוש הדבר, זה סיפור התהום התיאולוגית בין יהודי לנוצרי. עבור היהודי, אם משהו הוא שלי, לא רק שיש לי זכות להפעיל אלימות על מנת לקבל את המקום כדי לממש את זכותי, אלא יש לי גם אולי חובה מצד עשיית הצדק בעולם להפעיל אלימות. כי אי אפשר לעולם להתכונן ביושר ובאמת כל זמן שהצדק לא נעשה. ועבודת הצדק היא עבודתו של האדם. זאת שותפותו של האדם בהשלמת מעשה בראשית. לכן, אמרה גולדמיר, אבל זה שלה. זה אגב מראה באמת איך שיש פה דו שיח של חרשים בין שתי תיאולוגיות שונות. עכשיו, אם כך, ספר בראשית, פרשת בראשית, צריכה לתת הוכחה לכך שהקדוש ברוך הוא מנחיל את מה שהוא נותן על ידי כיבוש. שזאת דרך לגיטימית לפני הקדוש ברוך הוא לתת את מה שהוא הבטיח. יש ביטוי כזה בגמרא במסכת ברכות, שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולן לא נתנן אלא על ידי ייסורים, והם תורה, ארץ ישראל ועולם הבא. וזה קשה להבנה. איך זה מתנות טובות אם הן באות על ידי ייסורים? אם הן באות על ידי ייסורים זה מתנות רעות, מתנות מורעלות, שכדי לזכות בהן צריך ייסורים. או שכוונת הגמרא היא הפוך. שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל. ואיך אני יודע שהן טובות? כי הן באות על ידי ייסורים. כלומר, מה שזכית בו על ידי ייסורים, זה סימן שקנית זכות בדבר. אז זה באמת שלך. מה שאין כן, מה שבא בקלות, באותה קלות, ייעלם. המשיח, כל. זאת אומרת, כל דבר, כדי לזכות בו באמת, אתה צריך להתייסר על מנת לקבלו. אז הופך להיות דם מדמך, בשר מבשרך. אבל איפה זה כתוב בפרשת בראשית כל מה שאני אומר? הרי רש"י אומר, מה טעם פתחנו בראשית? כדי ללמד אותך שמה שהקדוש ברוך הוא נותן אותו על ידי כיבוש. איפה מוזכר כיבוש בפרשת בראשית? מילאו את הארץ וכיבשוה. אם כן, זה מופיע שכאשר הקדוש ברוך הוא מנחיל את הארץ, הוא נותן את הארץ על ידי כיבוש. מילאו את הארץ וכיבשוה. איזה פסוק זה? מספר בבקשה. פסוק כ"ח. איך אני יודע? רש"י אומר, כוח מעשה. יגיד לעמוד. כלומר, הקדוש ברוך הוא גילה את פסוק כ"ח שבמעשיו, או יותר נכון, את ממד הכוח, הפעלת הכוח שבמעשה בראשית, הגיד לעמו, גילה את זה לעמו, כדי לתת להם במתנה מה שאצל הגויים בא בנחלה. משגר, לתת להם נחלת גויים. כלומר, במתנה, מתנה דורשת מבחינה משפטית לפחות שותפות פסיבית של מקבל המתנה. אדם לא יכול לקבל מתנה נגד רצונו. אם כן, יש פה פעולה אקטיבית, אך על של הבאת רצון כלשהי, כדי שהמתנה תחול. מה שכן בנחלה, נחלה לא צריך לעשות שום דבר. אדם שוכב במיטה, בבוקר הוא מתעורר, אומרים לו, בחצות לילה ירשת את פלוני, או את פלונית. כן, כלומר, ירושה נפלה לך ממקום רחוק. אבל ישנתי, לא משנה. נחלה זה עובר כמו חנינה אלוהית. לכן, כוח מעשה, יגיד לאמור, לתת להם במתנה, מה שאצל הגויים ניתן בנחלה. אם כן, עכשיו כמובן, הפסוק הראשון של רש"י. עכשיו, אפשר להמשיך. שאם יאמרו מות העולם, ליסטים אתם שכיבשם ארצו שבעה גויים. הם אומרים להם. מה אומרים ישראל לגויים? רש"י אומר, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא. למה התכוון רש"י כשאמר כל הארץ של הקדוש ברוך הוא? לאיזה חלק? ברור שרק לארץ ישראל. כי הרי ההמשך זה ככה, ברצונו נתנה להם, וברצונו נתנה מהם, ונתנה לנו. מה כל הארץ הוא נתן לנו? לא נתן לנו את כל כדור הארץ, נתן לנו את ארץ ישראל. אז אם כן, זה אותו נושא מתחילת המשפט. אם כן, כשרש"י קורא, אומר, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, מתכוון לארץ ישראל. זה לא ששאר הארצות אינן של הקדוש ברוך הוא, אבל זה לא הנושא של הדיון. כל הארץ של הקדוש ברוך הוא. ואז רש"י מוסיף מילים מיותרות. הוא וראה ונתנה לאשר ישר בעיניי. לא מובן. אגב, מה פירוש נתנה לאשר ישר בעיניו? כן? מה זה נתנה לאשר ישר בעיניו? אז זאת אומרת שקדוש ברוך הוא יש לו קפריזות, חלילה. כן? מי שקדוש ברוך הוא רוצה, נותן לו. אז זה לא מוסרי. אז מה, הקדוש ברוך הוא איננו מחויב לנורמות המוסר שהוא דורש מאיתנו? יש כאלה שקוראים ככה את רשי. אומרים, הקדוש ברוך הוא עושה מה שהוא רוצה. אתה, אל תגיד לו משהו, מה לעשות? הוא יחליט שזה שלנו, זה שלנו. ברוטלי כזה. אבל זה לא מה שרשי אומר. רשי אומר, כל הארץ שהיה לקדוש ברוך הוא ברע, הוא נתנה לאשר ישר. כלומר, הקריטריון הוא קריטריון מוסרי. צריך להיות ישר כדי לקבל את הארץ. אלא, איזה סוג ישר בעיניו. כלומר, לא תמיד מה שנראה לך ישר הוא הקריטריון המוסרי האמיתי. אבל בכל זאת, יש קריטריון מוסרי והוא ידוע לפני השם. ישר בעיניו. ויש לזה, אבל מי אומר? אולי מישהו שהוא לא מוסרי כבש את הארץ. אומר רש"י, הוא ברעה ונתנה על אשר ישר. הוא ברא את הארץ באופן כזה שרק מי שישר יכול לכבוש אותה. ומי שלא ישר, לא יצליח לכבוש. או לא יתמיד את קיומו בה. או, כלומר, זו תכונה מיוחדת בארץ. מפורש באמת פרשת החרמות. ולא תקיא אתכם הארץ כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם. כלומר, ארץ ישראל יש לה רגישות מיוחדת להתנהגות המוסרית של היושבים בה. לכן אומרת התורה, אם אתם רוצים שהארץ הזאת תקלוט אתכם, יש התנהגות מוסרית, נורמות מסוימות שצריך לשמור בה, אם לא, היא לא תקבל אתכם. וזה בעצם דברי רש"י. הוא בראה ונתנה, הוא ברא אותה, ולכן הוא נתנה על ידי הבריאה שלו, למי שישר. מתוך כך אפשר להסיק מסקנה, שאנחנו, שירשנו את הארץ בדור הזה, יקבלו את מדינת ישראל, אנחנו ישרים. ואבותינו, שלא זכו לזה במשך אלפי שנים, אף על פי שהיו צדיקים, לא היו ישרים. רש"י לא כותב שהארץ ניתנה למי שצדיק. רש"י כותב שהארץ ניתנה למי שישר. ויש הבדל גדול. הנציב מוולוז'ין בהקדמתו לספר בראשית אומר שיש שני סוגי צדיקים. צדיקים ישרים וצדיקים עקומים. ושספר בראשית מכונה בשם ספר הישר, משום שהוא מדבר על האבות שהיו ישרים בהליכות עולמים. מה זה הליכות עולמים? הליכות עולמים זה דרך ארץ. כלומר, זה היושר המוסרי הטבעי, המחובר ליישוב העולם. ואבותינו במשך אלפי שנים היו אומנם צדיקים, יצאו ידי חובת השולחן ערוך. אבל לא הייתה אהבת היושר המדיני, הכלכלי, הדרך ארץ, זה לא היה. דבר באמת ראוי לציון הוא שראשוני הציונות המעשית, העליות הציוניות הראשונות, החל מהציונות ההרצליאנית ואילך, באו לכאן ממניעים סוציאליסטיים. זאת אומרת, רצו לבנות טיפוס אנושי חדש על יסוד של כלכלה בריאה, כל מיני, טוב, נאמה, הכל היה בנוי על מיתוס, אבל דבר על השאיפה הבסיסית, האינטואיציה הבסיסית של הנפש, שצריך להשיב ליהודי את הטבע האנושי הבסיסי, לפני הקודש. היה למשל ויכוח לפני יותר מ-100 שנה, כאשר יהודי אחד בשם אליעזר בן יהודה ארגן ריקודים במושבה עקרון. עשה ריקודים. הוא הסביר למה הוא עושה ריקודים. סתם ריקודים, לא לחתונה. ריקוד. הוא אמר כי צריך להשיב לעם ישראל את שמחת החיים. את עצם החיים עצמם. כתבו עליו באחד העיתונים הירושלמים, באותם הימים, אז העיתונים הירושלמים היו כולם קדושים. אמרו, אם חפץ לו מר בן יהודה בשמחת החיים, ילך לו פריזה. כי בפריז יש שמחת החיים, בארץ ישראל זה מקום קדוש, לא בכלל סמנו דברים כאלה. אנחנו רואים שהייתה חסרה איזושהי קומה בסיסית, קומה בדרך ארץ. ודווקא הדור הזה שחפץ בכך, הוא יורש את הארץ. אם כן, נתן הקדוש ברוך הוא את הארץ לאשר ישר. לדור שראו לכך. מעניין, יש בספר הזוהר אפילו, ספר הזוהר מסביר מדוע בזמן שישראל בגלות, בני ישמעאל הם היורשים את הארץ דווקא. הוא אומר, בגלל זכות המילה. זכות ברית המילה גורם שבזמן שהם שישראל אינם פה, אז דווקא בני ישמעאל יושבים פה. מה זה אומר ברית המילה? אחד הטעמים העתיקים של ברית המילה זה ההתגברות על התאווה. כלומר, היושר. יושר בתאוות העריות. ברית המילה באה לשמור את האדם מפני סטייה בדבר הזה. זאת אומרת, שגם פה, לפי ספר הזוהר, יש איזשהו יושר של בני ישמעאל שנותן להם את הארץ. כמובן, כל זה היה פעם. שלא להתבלבל. כל זה היה פעם. אומר הזוהר, בזמן שישראל לא פה, אבל עכשיו שישראל פה, גמרנו. יש התקדמות, יש מעלה יתרה של ישראל על פני ישמעאל. מה אומר רש"י בהמשך? כן? אם כן, נתנה לאשר ישר בעיניו. אחר כך, לפי מה שאני אמרתי לכם, לפי רש"י, הקריטריון הוא קריטריון מוסרי. והנה, רש"י יכולה סותר את כל מה שאמרתי. ברצונו נתנה להם, ברצונו נתנה להם, ונתנה לנו. מה זה ברצונו? אז זה לא לפי קריטריון מוסרי, מה אתה מבלבל? את המוח, זאת אומרת, לאשר ישר. לא נכון, ברצונו. אלא צריך להבין מה פירוש המילה רצון אצל רש"י. רש"י במקום אחר, בשלושה מקומות נדמה לי בחומש, אומר כך: כל לשון רצון שבמקרא, או כל מקום שהתורה אומרת רצון, אפישמינט בלעז. אפישמינט בלעז. נו, אז זה מסביר את הכל. אפישמינט. ככה רש"י כותב, נכון? אז עכשיו זה מובן, מה זה רצון? פשוט זה העתקה של מילה צרפתית עתיקה, אפזמן, שפירושה ריצוי, הרגעה. או במילים אחרות, כאשר הם היו לרצון לפניו. כלומר, מתי הכנענים ירשו את הארץ? ברצונו. כשהם היו לרצון לפניו. כמו שאתה אומר, לרצונו לכפר עליו. כן? זאת אומרת, כשהם רצויים, יש קריטריון מוסרי. כשהם עשו את רצונו, נתנה להם. נתנה להם. וברצונו, כלומר, כשהקריטריונים של רצונו דרשו את זה, נתנה להם, נתנה להם. ובא. אם כן, רש"י בעצם בא לענות פה על קושיה מוסרית בהבנת דרכי השם. ולא בא לתת איזושהי דרשנות. עכשיו, אפשר להבין עכשיו, כשאנחנו מבינים את דבר רש"י, שבעצם הם עומק הפשט. שבעצם עיקר עניינה של התורה שבכתב, בסיפורים שהיא מספרת, זה לענות על טענות פוליטיות של אומות העולם נגדנו. לשם זה נכתב כל ספר בראשית. עכשיו, מה זאת המסגרת הכוללת של כל התורה כולה? אם אנחנו מבינים את רש"י לעומק, יוצא שהתורה איננה דת. כי אם הייתה דת, הייתה מתחילה מהמצווה הראשונה. אבל לפי דברי רש"י, התורה היא פוליטית. היא באה להסביר את התנהגותה של ישות מדינית. ההתנהגות של האומה הישראלית בארצה, ולשם זה נכתבה התורה. אם כן, לפי רש"י, לא תיתכן כלל תורה שאיננה באה לשם ההגנה של ישראל בארצה. לשם שמירה על היסוד הזה. כשאמר, זהו היסוד שבלעדיו אי אפשר היה להגיע לחודש הזה לכם ראש חודשי. עכשיו, אם ככה, מוכרח להיות שיש איזשהו קשר נסתר בין מצוות קידוש החודש, החודש הזה לכם ראש חודשי, שהיא המצווה הראשונה שנצטרו בישראל, לבין קדושת הארץ. האמת היא שזה אותו דבר. החודש הזה לכם ראש חודשים, והאחיזה שלנו בארץ ישראל זה ממש אותו דין. הרמב״ם כתב, כידוע, 14 ספרים בספר משנה תורה. ולכן מכנים את המשנה תורה בשם יד החזקה. כמו כן, בספר מורה נבוכים, הרמב״ם חילק את המצוות ל-14 סוגי מצוות. בחלק השלישי של מורה נבוכים. כמו כן, בהקדמתו לספר המצוות, הרמב״ם נותן 14 עקרונות איך למנות את המצוות. אם כן, אנחנו רואים שלרמב״ם יש חיבה מיוחדת למספר 14. ממילא מתחייב שכאשר הוא בא להסביר את עיקרי האמונה, יהיה מספר עיקרי האמונה 14. ככה זה מתחייב, לא? מוכרח להיות. אבל בהקדמתו לחלק, הרמב״ם מנה רק 13 עיקרי אמונה. מה עם העיקר ה-14? איפה הוא? הרמב״ם הסביר במפורש איפה העיקר ה-14 בספר המצוות אשר לו, במצוות עשה קופנון ג' במצוות קידוש החודש. שם אומר הרמב״ם כדבר הזה, שכדי לקבוע מתי ראש חודש ואם מעברים את השנה או לא, צריך בשביל זה שהבית דין שיקבע את הדבר הזה יהיה בארץ ישראל. כן? או בדין שנשמח בארץ ישראל. אומר הרמב״ם, כי מציון תצא תורה. ואחר כך הרמב״ם אומר, וזה דבר עמוק מה שאני עומד להגיד לך, הוא מוסיף, ובכאן יש עיקר מעיקרי האמונה. הנה, מצאנו את העיקר 14 של הרמב״ם. ובכאן עיקר מעיקרי האמונה לא ישיגהו ולא יבינהו אלא מי שדעתו עמוקה. אז קודם כל זה כבר תשובה לקושי למה הרמב״ם לא מנה את העיקר הזה ב-14 העיקרים. כי הרמב״ם איננו מונה כעיקר להמון אלא דברים שאפשר להבין בצורה המונית, שההמון הפשוט יכול להבין. אבל אומר הרמב״ם, מה שאני עומד להגיד לך, דע לך שזה גם כן אחד מעיקרי האמונה, אבל רק המעמיקים מבינים על מה אני מדבר. ומה הוא הדבר? מהרמב״ם, לא יבינהו אלא משדעתו עמוקה, והוא שזה שאנחנו קובעים היום את החודשים זה רק בגלל, ואת המועדים כולם, זה רק בגלל שתושבי ארץ ישראל קבעו את זה כך. מה כל כך עמוק פה? שזה אחד מעיקרי האמונה. תגיד שזה הלכה מן ההלכות. הרמב״ם אחר כך אומר, ואילני מוסיף לך באור. כן, אם לא הבנת, אומר הרמב״ם, אני מוסיף לך ביור. לו הנחנו דרך משל, שיעדרו בני ישראל מארץ ישראל. אין פה יהודים בארץ. ואז הרמב״ם מוסיף, חלילה לאל מעשות זאת. וכדי לכו לא יעיז, לא יהיה לו קואליציה. שערי, כך אומר הרמב״ם, שערי כבר הבטיח, שלא ימחה את אותות האומה מכל וכל. מכאן דייק החתם סופר לדברי הרמב״ם, שאם לא היה יהודי אחד בארץ, לפי הרמב״ם זה היה כיליון האומה. לא היה יותר המשרה. ואז גם היו מיליארד יהודים בחוץ לארץ, כל התורה כולה הייתה בטלה. כי לא היה למי לתת אותם. ומוסיף הרמב״ם, אז לא היה חשבוננו זה מועילנו בשום פנים. כי מציון תצא תורה. אם כן, מה אנחנו רואים שלפי הרמב״ם? המצווה הראשונה הקובעת את קדושת הזמן תלויה באופן מהותי, אונתולוגי קוראים לזה, בקדושת המקום. וזה דבר שלא יבינהו אלא מי שדעתו עמוקה, כי להבין שהמקום והזמן קשורים זה בזה, צריך להיות בעל דעה עמוקה. אבל זה מיסודי האמונה. אם לא הבנת את זה, אין לך בכלל תורה. כלומר, אתה יכול להיות מגאוני הגאונים, אבל אם לא הבנת שהיסוד מתחיל מזה שכל הארץ של הקדוש ברוך הוא נתנה לאשר ישר בעיניו ונתנה לנו, אז אין לך תורה. זה דבר, זה בעצם המפגש העמוק פה בין דברי רש"י לבין דברי הרמב״ם. כי בתחילת הלימוד שלנו ראינו שלפי הרמב״ם בעצם מובן מדוע התורה פתחה בראשית, כי אי אפשר לדעת את השם בלי מעשה בראשית. ואילו רש"י אומר, לא, ידיעות מטאפיזיות הן חשובות לנו רק במידה ויש להם השלכה מעשית. הנה, בספר המצוות גילה לנו הרמב״ם את חוליית הקישור בין מה שהוא אמר לבין מה שרש"י אמר. שבעצם קדושת הזמן היא בעצמה קשורה בקדושת המקום, והיא בעצמה היסוד והמפתח לדעת השם. טוב, זאת.